ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פרק המלחמה הוא בא פה אחרי פרק ארץ ישראל, שעל פניו, איך נגיד, מפניו שטחית, אז רקע הפרק הזה הוא המציאות האקטואלית שבסגרתה נכתבו הפסקאות האלה, וגם חלק ניכר מאוד מהספר הזה כולו, והוא מלחמת העולם הראשונה. אמנם הספר הזה הוא לא ספר שהוא בא מרוח מהוראות זמניים, פה מדובר על ההגות של הנצח. אמנם המלחמה הזאת, איך נגיד, מה שנראה במבט השטחי המקרית, היה באותו זמן מלחמה. אמנם לא סתם מלחמה, הייתה שם מלחמת העולם הראשונה. ומכל מקום, הנה זה נכנס פה בתוך המלחמה, נכנס בתוך ספר קודש הקודשים של אורות, שספר שבא לברר את עניינם של ישראל, כמו שדיברנו בפתיחת הלימוד שלנו השנה. וברור שספר אורות זה גילוי המסכת של אורו של משיח, של תוכן גאולתם של ישראל, חשיפת מהותם של ישראל, תחייתם של ישראל. ובמסגרת זו, המלחמה זו, שהיא הייתה מאורה אפיזודה היסטורית שהרב היה קלוע בתוכה, כן, היא מתלכדת עם המושג המלחמה. בעל מלחמות, מורה הצדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, מורה תהילות, גדול הנפלאות, המחדש בטובו בכליון תמיד מעשה ראשית, אור חדש על ציון תהיל ונזכיר כולנו מהרה לאור. ככה הסתיים הפסקה הראשונה, שתכף נתחיל ללמוד אותה. אבל המטבע הלשוני של אור חדש, של על ציון תאיר ונזכר כולנו מהרה לאור אור, זה סדר אלוקי כזה של בעל מלחמות זורע צדקות. בשישית קולות, בשביעית מלחמות, מוצאי שביעית בן דוד בא. אנחנו אומרים חז"ל ביחס לשבוע שבן דוד בא בו. כמובן הכוונה היא לא, שלא לדבר, זה לא הכוונה שבוע בין שבעה ימים, אפילו לא שבוע בין שבע שנים, אלא, אני יודע, אולי כמו הימים של שבעת ימי בראשית, שיודע כל מי שהוא כבר לא ילד, שלא מדובר שם על זמנים בדיוק, אלא מדובר אולי על סדר זמנים קודם, על ממדים אחרים, על עקרונות שמשתקפים גם בזמן. ומעין הימים האלה, ימי העולם, כימי עולם ושנים קדמוניות, אז גם השבוע הזה שבן דוד בא, זה מסתם עקרונות, אידי, צורות, מגמות. האידיאלים שבמסגרתם הולכת ומתרשמת המציאות, החיים, התרבות, החברה, האומה, עד שמתגבשת המציאות של בן דוד בא. ומכל מקום, בסדר האלוקי, הנה, בשביעית מלחמות. כן, גם בהלכות משיח. מלך המשיח, שאנחנו מצפים לביאתו, ואף על פי שהתמהמה בכל יום, מהסימנים של, של המשיח. כשמשיח יבוא, הוא ילחם מלחמות ישראל. זאת אומרת, האוריינטציה הבסיסית של הלכות משיח של הרמב"ם, משיח בא, זה כולל מלחמות. ופה, אין הכי נעמי, הרב עושה את הזיהוי הקריטי שהמלחמה שאנחנו נמצאים בה, זה מה שמברר פה מיד בכרטיס ביקור של הפרק הזה, שהוא הפסקה הראשונה פה בפרק, המלחמה הזאת זה המלחמה. זו המלחמה, כן, כי גם, איך נגיד, אולי גם, אולי אתה לא צריך להיות הרב בשביל לדעת שהמלחמה הזאת זה, וואו, איזה מלחמה, כי זה מה שנקרא בדברי מעולם, מלחמת העולם. ולפני מלחמת העולם, מעולם לא היה מלחמת עולם. מלחמות תמיד היו, אבל לא מלחמת עולם. אחר כך יש מלחמה ראשונה, יש מלחמה שנייה. בואו נקדים תהליכים. הרב צידה אמר לנו שזה הכל הייתה מלחמה. מלחמה ראשונה, מלחמה שנייה, מלחמה שלישית. הוא לא אמר מלחמה שלישית. אני אומר, מלחמה שלישית, זה כל אותה מלחמה. בשביעית מלחמות. ופה מלחמה, מלחמה. זה סדר, כנראה סדר. סדר, סדר אלוקי של העולם. אולי אנחנו יכולים לעלות איזו סברה, אולי זה לא מתאים שנעלה סברה לפני שנתחיל לעיין בכתובים, אבל ברוח המודל הקלאסי של, של הפילוסופיה שמלמד אותנו הרמב״ם, כל דבר יש לו חומר, היעדר וצורה. זה הסדר, חומר, היעדר וצורה. וההיעדר הוא מהותי לצורה, לחומר. כי אנחנו לא מכירים חומר ולא צורה. וכאשר לובש החומר צורה חדשה, אז מוכרח לקדם לצורה החדשה ההיעדר. ההיעדר הקודם להוויה. ככה זה בלשון הפילוסופיה העתיקה של ימי הביניים, של הראשונים. אבל זהו עיקרון אונטי. זה עיקרון הווייתי, זה מציאות לא רק, איך נקרא לה, קוגניטיבית הכרתית, איך אתה מכיר דברים, איך אתה רואה את הדברים מתרחשים במציאות הפיזית. זהו עיקרון כללי, רוחני, נשמתי. אור חדש על ציון תאיר? האור החדש הזה זה לא אך ורק התקדמות. פשוטה של התפתחות של השלב הקודם, ואז אתה מגיע לשלב הבא. לא. יש במציאות הזאת של אור חדש, זה משהו חדש. זה לא משהו שנמצא והנה הולך ומתבגר עד שמופיע לך. יש פה משהו חדש. כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, אשר אני עושה, יש פה מציאות חדשה, בטח לגבינו, מציאות חדשה, כיוון שהיא מופיעה, אז זה הסדר. מופיעה מציאות של אור חדש, אז הישן נמחק מפניו. ובכלל, המחיקה הזאת, יש לה המון וריאציות, המון צורות, מסתם אנחנו יכולים להכניס פה את מאמר הדור, שאני מניח שכל היושבים פה מכירים אותו. יכול להיות גם מחיקה של עמדות נפשיות, עמדות רוחניות, עמדות מוסריות, עמדות מסורתיות. כל אלה אינם מתאימים אל הגובה המעוטד, המבוקש, שהולך ומרחף פה, הולך ומקיף פה, הולך וחודר פה אל המציאות שלנו. וגם מחיקה של מערכת ממשית, תרבותית, פוליטית, של מציאות היסטורית. ויש פה, יש פה מחיקת צורה. וכשמתגלה פה מחיקה גדולה מאוד של יום של נפול מגדלים, הכל פה רועד, אז נגיד, עוד פעם אני אומר, אולי אפילו מי שאין לו עיניים כמו של הרב, זה לא כל כך רחוק מלחוש שמשהו גדול קורה פה. ומכל מקום, טוב לנו, איך הרצידי אמר, היה אומר, ואמר רבי אבא, ואמר רבי אבא שלי, אין לך קץ מגולה מזה, שבא פה הרב והוא פוסק, הוא בעל הראייה, בעל המבט, אדון התורה, כללות כל התורה כולה, סמכות העליונה של הקדושה בישראל, והוא מברר פה מה המשמעות של מאורות ההיסטוריים. הוא אומר, זה, זה. המלחמה. המלחמה הזאת היא תלך ותגלה, לרב זה ברור, פחות או יותר, כשעוקבים אחרי האיגרות של הרב שנכתבו באותה תקופה, והרוח של הפסקאות שנקרא, נלמד פה, היא מאוד אותה רוח של האיגרות שם, אולי אפילו מתאים שנקרא את האיגרות גם כן, חלק מהם על כל פנים. אבל כל פנים, לרב ברור, לרב ברור, שכל המלחמה הזאת, איך נגיד, מלחמה שהיא באה בין ארץ ישראל לבין ישראל ותחייתו. כי הסדר של ארץ ישראל, האינטראקציה שלה עם ישראל ותחייתו, למלחמה. זה הסדר האלוקי. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. בית הזמיר הגיע. זמיר עריצי. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וקולתו נשמע בארצנו. היחידים הנספים בלא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מיתת צדיקים המחפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם, בכל ערכיו ומובניו. ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. מלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה. מצורף אולי צריך להיות כתוב מצורפת, מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. בדעת גדולה, בגבורה עצומה ובהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. בעל מלחמות, רואי הצדקות, מצמיח ישועות, רואי רפואות, נועת עילות אדון נפלאות, המחדשת בטובו כפיום תמיד מעשיו ראשית, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. טוב, זה הרב יודע את זה. בין היתר גם מה שהזכרנו של בשביעית מלחמות, אבל כן, אם ראית יש הרצי דנביא פה בסוף מקורות ראשית רבה, אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגלי משיח, זה המטבע הלשוני, אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. אולי הרב נותן לנו פה איזה פירוש. כי אולי לא כל מלחמה זה כוח משיח, אבל מלחמה גדולה בעולם, אז מתעורר כוח משיח. עת הזמיר כי הגיע, זמיר ארצי, הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבשם, וכל אותו הוא נשמע בארצי. כן.
מלחמה גדולה
זה כמה אומות ויותר. אנחנו לא לומדים פה הלכה. אנחנו גם לא, גם ספר אורות זה לא ספר שעניינו לדעת מה אני מתכוון לקום ולעשות. ממש לא. מאוד כדאי להשתחרר מהמנטליות הזאת, היא פשוט מסוכנת. שלא לדבר על שהיא פשוט מבלבלת. זה מונעת ממך להבין. עכשיו, אנחנו לומדים עקרונות מה לשאוף, מה לחשוב, מה להרגיש. השאלה שלך, בואו נמחוק אותה. והיום יש מלחמה גדולה בעולם, ומה שהזכרנו זה היה ברור. פה מדובר על מה שהרב תכף יגיד, שמלחמת עולם של עכשיו, זה נקרא מלחמה גדולה, אין ספק. עכשיו לא כל כך משנה לך מה הגדר, מה השיעור שיוצאים מדי חובת מלחמה, ואם היא גדולה, כוס גדול, כוס קטן, זה בליל הסדר, לא עכשיו. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. גם זה יכול להיות מובן חוץ מאשר אם חז"ל אומרים זה כך. אבל תמיד חז"ל אומרים חוץ מרוח קודשה, או בגלל רוח קודשה, כלול בכלל במושג רוח הקודש שכל. מאוד כדאי להפעיל אותו כל פעם ששומעים דברים שנאמרו ברוח הקודש. ותמיד צריך לחפש את היסוד השכלי בעניין. אז מה שהסברנו מקודם, זה מכלל הדברים שצריכים להיאמר ולחשב בקשר שבין מלחמה וכוח משיח. כי משיח, אני חושב שגם לצערנו מדבר על זה, לפחות בפסקה ו' פה, בארץ ישראל. אבל בואו נחזור. משיח בצורה פשוטה זה הגואל. ומה פירוש המילה גואל? גואל זאת אומרת מי שפועל את הגאולה. ומה פירוש המילה גאולה? גאולה זה הוצאה של הכוח הנשמתי מן הכוח אל הפועל. יציאה מן הכוח אל הפועל של כוח נשמתי זה נקרא גאולה. יש גאולות קטנות, יש המוני גאולות. יכולה להיות גאולה אישית, בן אדם מצליח למשות את נשמתו ממדמנת התור, ממדמנת העין, מחידלון הער. גאולה, גאל את נשמתו. יש גאולה של בית, גאולה של שדה, שעניינם, תפקידם, מהותם, מגיעים אל תעודתם. גאולה. אבל אנחנו מגילים להשתמש במילה גאולה בתוך הגאולה. הגאולה, כמובן, זה גאולה. גואל ישראל, גאולת ישראל. יש גאולת ישראל, אפילו תשועה מיד הצרות. אפילו, הנה רק, אנחנו שבוע אחרי גאולה, אבל עדיין נקעתי אחרי עבדי חשברוש הענן. ומקום לקום זה גם כן נקרא גאולה. אבל יש את הגאולה, הגאולה, גאולת ישראל, שכבר יוצאים מהיותם עבדי מישהו, והם מגיעים לעצמאות מדינית. אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא עצמאות מדינית מלבד, כמו שלומדים אותנו חז"ל, שמואל, הרמב״ם. אז המשמעות היא שישנו חופש לגילום העניין הנשמתי בהסרת המעצורים שעד כה הפריעו לכך. והגאולה המוחלטת שבאמת יוצאת אל הפועל בגאולת ישראל זה גאולת האדם, הוצאת נשמת ישראל מוציאה מן הכוח לפועל את נשמת האדם, את נשמת התרבות, את נשמת העולם, את נשמת כל ההוויה כולה, זוהי הגאולה המוחלטת, שזה עניינו של שמו של משיח, אורו של משיח, משיח הגואל. וכשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. מתעורר כוח משיח הממשי. אבל באמת, לפי מה שעכשיו אנחנו, הקו שאנחנו עכשיו מסרטטים מבחינה מחבקית, ואולי גם נכון להגיד, כשמתעורר העניין המשיחי, אז יש מלחמה גדולה בעולם. כשמתעורר כוח משיח, זאת אומרת, בעיניים שלנו, כשאנחנו, מה מתרחש שם בנשמות, בשביל זה באמת צריך להיות בעל ראייה של הרב, ואנחנו לא. אבל הרב מדריך אותנו מה שאנחנו יכולים לראות גם בעיניים שלנו. אז תדע לך, כשמתעורר, כשיש מלחמה גדולה בעולם, דע לך שמתעורר כוח משיח. שוב, אני לא חושב שהפירוק בכל מקרה, הפירוש הוא לא שהמלחמה יוצרת את הכוח של משיח, זה לא. אלא כשיש מלחמה גדולה בעולם, זה סימן שיתעורר כוח משיח. טוב, הרב ממשיך פה בהסברה, איך אני קורא לה, נמוכה. לא על הקו שאמרנו פה, כן? תזכירי, קוראים לך? לא שומע.
אפי.
אפי, כן.
לגבי המלחמה הזו, אני מבין מה, כאילו, רואים שיתעורר כוח משיח. אז זה נכון לכל המלחמות וכל ההיסטוריה שמתעורר כוח משיח.
חביבי, כנראה היית קורא של חוסר ריכוז איזה שנייה. אבל שם, בשנייה שלא היית מרוכז, אז אמרנו שמדובר כשיש מלחמה גדולה בעולם. לא כל מלחמה, אלא כשיש מלחמה גדולה בעולם. נכון שבאמת אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, אומרים חז"ל, לצפה לעולי משיח. אבל אם אמרנו שהרב בא להגיד לנו, תראה, זה לא מתי שאיזה שבט טוצי זה משמיד את האפריקאים השניים שלו, זה לא כל כך, זאת אומרת, זה יכול להיות נורא וזוועה, אבל זה לא נקרא מלחמה גדולה. כאלה יש מלחמות לעשרות אלפים. אבל כשיש מלחמה גדולה בעולם, הנה, מלחמה זו של עכשיו, זה מה שאמר הרב, מלחמת עולם של עכשיו, ברור שזו מלחמה גדולה, כי מעולם בהיסטוריה לא הייתה מלחמה כזאת. אז זה ברור שזה עולה על קריטריונים. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. ואני מנסה לומר עוד פעם, הרב פה עכשיו ממשיך ומסביר את זה, איך נקרא לזה, משט רוח נמוך, אני קורא לזה. המשפט הבא הוא מסביר למה מתעורר כוח משיח, איך, מה הקשר. הוא אומר דברים אחרים ממה שאמרתי. את הזמיר הגיע, זמיר הריצים, והרשעים מתחדים מן העולם, בעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצים. טוב, גם זה מבוסס על דברי חז"ל, על מקורות קודש. אפשר להציץ שם בעמוד קופאין ג', כל הרב ככה הוא בנו. מה שנראה כספרות שירית, איזה יופי של כישרון ביטוי יש לרב, זה נכון, רק זה כמו התורה שנקראת שירה, אבל זה מדויק בדיוק מדעי חמור, הביטויים של הרב, והם גזורים מהמקורות האלה, מתמצית כל המקורות האלה, ומנסתם עוד הרבה, כי אם נתחיל לציין את כל המקורות של הרב, אז על כל דבר כזה תגיד, תלמד כל התורה כולה, זה המקור. את הזמיר הגיע. אז יש כנראה ביטוי כזה בספרות הפנימית. את הזמיר וכל התור נשמע בארצנו, זמיר הריצים. זה ביטוי בישעיהו, זמיר הריצים. את הזמיר, זמיר הריצים. זה דרשה כזאת, מפתיעה. אבל אנחנו לא מופתעים שיש דרשות מפתיעות בדברי חז"ל. את הזמיר הגיע, זמיר הריצים. הריצים, הרשעים. והרשעים נזמרים, נכחדים. אז הנה, מלחמה, רשעים מוכחדים. וכשהרשעים מוכחדים, אז רינה, בעבוד רשעים, רינה, והעולם מתבשם, מתבשם, מילה מיוחדת, מתבשם, מובן פשוט, נהיה יותר עם ריח טוב, לשון בוסם. המשמעות של המושג הזה, שזה מושג שגור בכתבי הרב, נטוע בהרבה מאוד מקומות, והוא בעל משמעות מיוחדת, שהנה, אנחנו מגיעים אליה פעם ראשונה, אז בואו, תרשמו לפניכם. התבשמות בכתבי הרב, משמעותה התרחנות, זאת אומרת שהמציאות נהיית יותר רוחנית. פירוש המילה רוחני, כשאנחנו משתמשים בזה, משמעותו מה שמתאים יותר למגמות המוסריות, השכליות, זה נקרא רוחני. ככל שהוא יותר אידיאלי, יותר מוסרי, יותר טוב, יותר שלם, יותר בעל מעוף, הבטה, תפיסה שכלית, חובקת, מרחבים יותר גדולים, זה נקרא רוחני. אז העולם מתרחן, החותם של המגמה האידיאלית של העולם יותר ניכרת. אבל זה לא מספיק על מנת להשתמש במושג התבשמות במה שאמרתי עד כה. כי באמת, במקומות שהרב משתמש במושג התבשמות, משמעות העניין, עכשיו להשתמש בה, שוב, בהנחה שהציבור פה כולו מכיר את מאמר הדור, קיצור, לא מתאים. אלה שלא מכירים, אני חושב שיש דברים קודמים לפני שלומדים את תורות, שילמדו את זה. אז שם, אתם זוכרים, יש את המושג שנקרא מוסר ישר ומוסר כובש. התבשמות זה כאשר המוסריות נהיית יותר ישרה. כלומר, הטבע נהיה יותר מוסרי. כשהתוכן הרוחני הופך להיות כמוסר אוטונומי, לא כמוסר אוטונומי. מוסר פנימי, כהתעדנות הנטיות כפי שהן טבועות בטבע החיים והנפש. העולם מתבשם, זאת אומרת, לא שיש עכשיו, רק מבחינה כמותית, יש פה פחות רשעים, וואו, אז אפשר קצת יותר להרגיש טוב, כי פחות רשעים מסתובבים פה, סביב רשעים פחות התהלכו. זה לא עניין כמותי, אלא זה עניין שהטוביות העצמית נהיית יותר קנויה בנפש העולם, בנפש האדם, בנפש תרבות. כי הכל משפיע על הכל. וכשיש רשעה בעולם, ויש נושאי הרשעה בעולם, אז כמו שמן הסתם, מה אני מסתק? אנחנו בעצמנו פה, ולשנו בזה, בפסקה הראשונה, זה דבר פשוט, שהצדיקים, קדושי הרעיון, עמוקי המחשבה בישראל, הם פועלים פעולה סיגולית. זה דבר טריוויאלי לכל העוסק בכתבי הרע. צריך לדעת שגם רשעים יש להם פעולה סיגולית. בכל דבר יש פעולה סיגולית. זה נכון שמרובה מידה טובה ומידת פורענות אחת על 500. ודאי, לא צריך חסד לאלפים, לא הווי, הוא שומרי מצוותה. ופוקד אבון אבות רק על בנים, על בנים, על בני בנים, על שלישים ועל רבעים. כן. אז יש איזה גלי רוח לרעה, אז יהיה עד ארבע דורות. ולטובה לאלפים. אבל עם כל כך יש גלי רוח רע, והרשעה היא כל מעשה של רשע, וכל אדם שהולך קונה בנפשו יותר את ה... את ה... כפי פעולותיו אדם נפעל, ואם הוא מתרגל למעשה רשעה אז הוא רשע. אז המציאות הזאת היא יוצרת אווירה שלילית וסוחפת לבבות איתה, וכשהרשעים נכחדים אז העולם מתבשם, העולם מפנימיותו נהיה טוב יותר. מרכז הכובד של המשקל הסיגולי של הצדק והטוב הוא חופשי יותר בפעולתו, אז העולם מתבשם וכל התור נשמע בארצנו. יש איזה מקום ששם הרב אומר וכל התור של תורה נשמע בארצנו. טוב, לא אמר את זה, אולי הוא מתכוון לזה. אבל האביב מגיע, את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. זה אווירת שיר השירים. והנמשל של זה ברובד ההיסטורי שעכשיו הרב מצביע עליו, כן, הוא חותר לכך שזמיר הארצים הכללי בעולם והרשעה שהולכת ומוכחדת, הרשעים שהולכים ונכחדים, בד בבד עם התבשמות העולם, אז יהיה איזה השלכות לכל מטה אוזן לשמוע את כל התור בארצנו. וכמו שהוא מפרט את זה פה בשורות הבאות, שמלחמת העולם של עכשיו ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה, כמו שפה במשך הספר, ישראל עומד בתווך, כל מה שמתרחש, עולם נע, כל סוער, לא, זה ברור, ישראל עומד בתווך, העולם רועש, ערים מתקלקלים, ירית כשיכור תנוע, עמים עפים בידי ריק, ישראל עומד בתווך. טוב, יש לנו הרבה דברים עד שנגיע לשירות האלה, אבל הן מדברות על מה שאנחנו נמצאים בו עכשיו וכל הזמן. ישראל עומד בתווך מאז ועד אלה ועוד לדורי דורות, ישראל מכאן ואילך עומד בתווך, כי הרב אמר שישראל עומד יותר בתווך, אז זהו, אין אפשרות אחרת יותר. ואם תגידו, אבל מלחמה זה לא עוד רשעים וכחדים, מלחמה זה דבר נורא, במלחמה גם לא רשעים וכחדים. נכון, באמת מלחמה זה דבר נורא, ומכל מקום היחידים הנספים בלא משפט בתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מיטת צדיקים המחפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חיים מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל הרחב ומובנה. שוב, אולי זה ברוח הדברים שבזכות שלו יצא לי לומר, וטוב שאמרתי אותם, וטוב להגיש אותם. אני מבלבל. הרב פה עכשיו, הוא מלמד אותנו מבט ענקי, מבט על. לא, אנחנו לא נמצאים פה בספר שמלמד אותנו לצהול לקראת מלחמה. כי מה אנחנו רוצים? חרחר מלחמה, כי כך יוצא, זה שיטת רב קור, הוא מאוד שמח ממלחמות. ובלבול, בלבול גדול, שהוא קצת נובע ממה שיצאתי כנגדו עם השאלה. פה אנחנו לומדים על קווי חשיבה, והם גם כן לא אולטימטיביים, לא בלעדיים. יש גובה שמשם כך אתה מסתכל. כמו שאתה אומר כל בוקר, אתה לא נכנס עם דיכאון בעל מלחמות, דיכאון ועשינו, זורע צדקות. לא. אתה מסתכל עכשיו, אתה בטון, כל משפט, כמו גם בחיים ממש, צריך קצת חוש לזה, כי לפעמים, בחיים האלה הכי קטנים והכי יומיומיים, לפעמים צריך חוש חש, וכשאין את זה, 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 יש עת ומשפט ידע לב חכם, וכשאין לב חכם, לך תסביר אחר כך משפט שנאמר, שמישהו שומע אותו, שניים שומעים אותו משפט, ואחד שומע אותו בטון הנכון, ואחד שומע אותו בטון הלא נכון. אנחנו מכירים את זה בחיי היומיום. כל משפט הוא במוזיקה ההקשרית שלו. אז עכשיו התוכן הוא להבין את ההנהגה האלוקית. וכשמדברים על ההנהגה האלוקית, איך שהיא חובקת קול, אז כן, גם שאול ועבדו נגד השם, וגם מלחמות, והזוועות היותר נוראות בקונטקסט האלוקי, זה משהו נפלא, אדיר, גאולה, והכל אידיאלי. לא נוגע בכלל לרובד של איפה שחיים בחיי היומיום, ואז ברור שהאסון, ברור שזה זוועה, ברור שאנחנו צריכים להתרחק מזה ככל האפשר, ולא יעלה על הדעת שאנחנו ניזום דבר כזה. אבל בגובה שהרב עכשיו דן בו, כן. אז הוא גם לא, זה לא עכשיו הרגע להזיל דמעה על צדיקים שמסביב. עכשיו בקונטקסט הענקי של המבט חובק זרועות העולם, הכל מוביל לתיקון. שלא לדבר הרוע נכחד, גם הטוב הנכחד. היחידים הנספים בלא משפט, זה לא צודק. מה זה בלא משפט? א', זה פרפרזה על פסוק. יש נספה בלא משפט. אבל נריץ את העניין ונקדם את זה מהר. אל אמונה ואין אב אל צדיק וישר הוא. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. מה זאת אומרת אין משפט? מה זאת אומרת יש נספה בלא משפט? הכוונה היא בלא משפט פרטי. יש. והמשפט האלוקי העליון הוא מנהל את הדברים לא מצד החשבון כפי שאתה רואה אותו במסגרת הפרטית. ובמסגרת הפרטית אתה לא רואה שם את המשפט. זה נראה לך, ראיתי את הארץ ונטו. המסגרת הממשית של המלחמה, אין לך דבר יותר מקומם מבחינה משפטית ומבחינת צדק והראוי מאשר המושג ששמו מלחמה. מלחמה זה תמיד לא צודק. זה לא יכול להיות. כאשר אתה דן פה על האינטרסים של אנשים, משפחות, אולי גם חברות, אולי גם אומות. אני אתקע לידך שאומה שנאלצת לנהל מלחמה זה צודק, היה מגיע לה. לא. על פניו, המציאות הזאת של מלחמה זה לא מה שאנחנו יכולים לשפוט אותו בקנה המידה נורמטיביים של ראוי ולא ראוי של מושגי הצדק במשפט שלנו. זה לא. לא. זה גם באינסטינקט הפשוט. אתה לא מגדיר חייל בתור רוצח. אבל מה ההבדל? הוא עושה את אותם פעולות. ואתה לא בזמן מלחמה, אתה עסוק באי פגיעה בבלתי מעורבים, למשל, מה זה בלתי מעורב? מי שלחץ שם על המפסק של הטנק, אז צריך לתפוס אותו ולהביא אותו למשפט. זה שרק עמד שם ושידר בקשר, וזה שרק נהג שם בטנק, הוא בלתי מעורב, הוא לא עשה את האקט, האקט ששיגר את הפגז אליך, נכון? אז הצדק מחייב, אל תפגע בבלתי מעורבים, נכון? אין היגיון כזה, נכון? כי זה מה שנקרא מלחמה. איך אומרים? במלחמה כמו מלחמה. כי במלחמה אין פרטים. במלחמה לשעם כנגד העם. כמו שאתה לא מבקש מה הצדק, גם במאבק בין שני אנשים. זאת אומרת, תראה, לא כל גופו של זה שנתן לך מכה ייפגע בך, רק כף ידו פגע בך. אז הענק של כף היד. אבל לא, אל תפגע בבלתי מעורבים. זה לא מבט, לא במציאות הפרטית, כי יש אישיות אחת שתוקפת אישיות אחרת, ובשעת מלחמה אין פרטים. יש עם כנגד עם, זה נקרא מלחמה. והעם זה דבר אחד, ועם זה דבר אחד. אני רק בא להבליט שפה אין משפט. ומי שמנסה להכניס פה ערכי משפט, זה דבר שצריך לבדוק אותו חזק מאוד, מה המוסריות שבזה. וכאשר משתמשים במושגים מוסריים בשעת מלחמה, זה דבר שיש סיכוי שהוא הדבר הכי מוסרי שיכול להיות. על כל פנים, יש הבדל בין מוסר פרט למוסר כלל. בשעת מלחמה אין אמות מידה של מוסר פרט. הדברים משתנים, וזה נקרא בלא משפט. במסגרת זאת גם הנהגה האלוהית יש ונקצרים במלחמה משלה היו אמורים ליפול. אין שום צדק מבחינת החשבון האישי. כי מבחינת החשבון האישי, בסדר, כל בן אדם יש לו, יש לו זכויות, יש לו עבירות. סתם בן אדם, יחידים. יחידים נספים בלא משפט. לא בגלל היותר זכויות, יותר עבירות שיש להם, אלא שטף המלחמה, יש מצב כזה. החכוזרי מסביר שזה נמצא במה שדוד אומר שם, שאול המלך, שמתי שאומרים לו בוא נהרוג אותו, את שאול שעודף אותנו, אומרים לו הנשים הריקים שיחד עם, 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 עם דוד מתלווים איתו, כל האנשים שלו. אז הוא אומר לו, נשלח ידו במשך שם וניקח. שכחתי עכשיו הולך שם הפסוק, אבל יש שם שלוש רמות, או יבוא יומו או ירד במלחמה, ויש דבר שלישי ששכחתי אותו, אבל כל פנים, סליחה? בחיתו ימו, השם יגופן, השם יגופן, או יבוא יומו או במלחמה ירד. אז יש שלושה דברים שונים. יבוא יומו, טבע, השם יגופנו, נס, מלחמה ירד, מקרה. זה מלחמה ירד, זה לא השם מלך אותו. זה מלחמה, שאתה מלחמה, קוראים כל מיני מקרים. כל פנים זה לא אותו דבר כמו יבוא יומו. יכול להיות שלא ביומו, אבל ירד במלחמה, באמת. או השם יגופנו, זה מכוון פרטית. על כל פעם מלחמה זה לא מצב שמכוון פרטית, אלא זה משפט עליון, זה צדק אלוקי, לחשבון של הנהגה הכללית. ויש במציאות הזאת הנספה בלא משפט. סוגריים, נוהגים אנשים טובים וגם רבנים לעודד אנשים, ואולי כך ראוי, כי לא צריך עכשיו סוגיה שאני מלמד לכם עכשיו פה בבית המדרש, לא בטוח שזה מה שצריך להגיד לנשות הקצינים בשעה שהבעלים שלהם בקרב, כי צריך לעודד אותם שיחזיקו מעמד. אז לפעמים אומרים להם, למה דואגת? לכל כדור יש כתובת. לכל כדור יש כתובת. זה לא נכון. יש כדורים בלי כתובת. אלא לכל כדור יש כתובת, במובן כללי, זאת אומרת, אם השם רוצה, אז זה יקרה. נכון. אבל המחשבה שאילולי הייתה מלחמה, אז הוא היה נראה גם בלי זה, היא לא נכונה. בינינו. לא עניין להסביר לנשים. אבל יש גם מצב כזה. ומסביר הרב, אז מה טוב, ומה צדק, ומה אמת, ומה מועיל בזוועה שכזאת, של יחידים שלא היו אומרים להרג ונהרגים. אז היחידים הנספים בלא משפט, כי הרשעים הנכחדים במשפט, טוב מאוד. אבל היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, כי שטף, אומר הכותרי, זה כמו גשם. זה שאזור צריך להיות מבורך בגשמי ברכה, אז גם מי שלא ראוי לזה, אז ירד על השדה שלו. ואזור שלא עלינו צריך להיות נענש באיגשמי, אז זה דבר מאוד רחוק שיהיה גשם על חלקתו של הצדיק, שהוא מצד עצמו ראוי לו. יש ניסים ודברים כאלה עלולים לקרות, אבל זה מאוד רחוק. מאוד רחוק, וצריך לזה זכויות רבות. כך אומר הכוזר. כל פנים, בצורה פשוטה, טבעית, ההנהגה האלוקית היא כללית. ויש מצב שבניגוד לכלל קורה איזה מאורע מיוחד לאיזה פרט, על פי זכויותיו או חובותיו, אבל זה שייך לסוד האלוקי הנעלם, מתי כן, מתי לא. בכל מקום, בצורה פשוטה זה לא יקרה. ויש פה שטף. יש רעש אדמה, זה צדיקים, לא יקרה להם כלום. בעוד שנים כן אין יקרה להם. זה לא יקרה. זאת אומרת, ראשי הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את זה, זה יכול. יכול להיות שגם מדי פעם זה יקרה. אבל זה פשוט יהיה נס. ולהניח שיהיה נס, אל תניח שיהיה נס. וכשלא יהיה נס, אל תתפלא. היחידים הנספים ולא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה. המלחמה זה מהפכה, זה כמו רעש אדמה, בטח מלחמה גדולה. חיות העולם, מי שקצת בעניינים ויודע מה שהיה שם, אף אחד לא יודע למה זה פרץ, אף אחד לא יודע למה זה התמיד, בקושי יודעים למה זה הפסיק. זה משהו שיצא משליטה, אף אחד כבר לא יודע מי עושה אותה, מה עושה אותה ומה עושים שם. אבל זהו, זה כמו צולמי כזה. אז ככה זה היה שם. זה בעל מלחמות. ושבזוועה הכללית האדירה הזאת, אז נספים יחידים, היחידים האלה שהם אינם רשעים, שלא מגיע להם על פי עניינם להיכחד, לא בטוח שהם צדיקים, נורמלי. גם נורמלי, סתם, אם יש נותן לבין 70, 80, לא יודע, אם הגיע 70, 80 בליינד וצדי, אני יודע. טוב, אולי לא רשע, זכה, אני יודע, שמי אנחנו רואים דווקא רשעים ב-90, אבל בצורה נורמלית, אז סתם אתה רואה אדם, זה מה שמדובר פה, היחידים הנספים, לא מדובר פה על צדיקים יסודי עולם הנספים, זה סתם אנשים שהם לא רשעים. במסגרת המלחמה, חיילים, כל חייל הוא צדיק, כל חייל הוא רשע, יש חיילים ראשיים, יש חיילים צדיקים, יש חיילים, וכולם נספים. ועכשיו מדובר על יחידים, לא יחידי סגולה, אלא אנשים רגילים. יחידים הנספים בלא משפט, יש נספה בלא משפט. היחידים האלה, יש להם דין של צדיקים. הם לא צדיקים מצד עצמם, מצד אישיותם. בחיי היומיום לא היו הולכים לעולמם, בחיי היומיום, אז המשפט שכתוב פה הוא לא נכון אליהם, לא נכון ביחס אליהם. אבל בשעת מלחמה, כי איך נגיד, אם הם מתו בגלל שבא יומם, אז מה שכתוב פה זה לא נכון. זה לא חל עליהם. אבל פה הם מתו לא בגלל שבא יומם. הם מתו בלא משפט פרטי. אלא הם מתים פה במשפט כללי. גם המציאות הזאת זה מציאות שפועלת כמו מיטת צדיקים. יש להם דין, אלה שנהרגים במלחמה, שנספים בלא משפט, יש להם ערך כמו מיטת צדיקים. ומצד מיטת צדיקים זה דבר מאוד גדול. עוד פעם, לא מתבלבלים, אנחנו לא עושים פה אידיאליזציה ממיטת צדיקים, כי בעזרת השם נאחל לכל הצדיקים שימותו, שיהיה טוב. אז זה לא. אלא עכשיו, כשקורה האסון והצדיק מת, שמתי שאנחנו, הדבר האחרון שאנחנו רוצים שיקרה, ומכל מקום, והיה, והשם נתן, והשם לקח, אז שצדיק מת, הקדוש ברוך הוא סס ושמח בבוא אליו נשמת הצדיק. הקדוש ברוך הוא סס ושמח, זאת אומרת, שורש המציאות היא נמצאת בפעולתה העליונה, הזורמת, ולא מעצור. יש פה התעצמות אדירה של החיים. עולים הם למעלה, הנה, יש פה הגדרה, מה זאת אומרת מצד הצדיקים מכפר? מה זאת אומרת כפרה? מה זה כפרה ומיתת צדיקים מכפרת? מה זאת אומרת מיתת צדיקים מכפרת? כאילו כתוב פה כלומר, זה פה כבר נכתב במילון הראייה, זה הגדרה של המושג, מיתת צדיקים מכפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה, אל כלל בעניין העולם בכל רחב ומובנה. זה הגדרת המושג, מיתת צדיקים מכפרת. ונסביר את זה בצורה מפורטת. קודם כל נסביר מה זה כפרה. כפרה היא באה בדרך כלל על אבון, והאבון זה מציאות של עיוות. עיוות, עיוות של התנהגות שהיא באה כתוצאה מאיזה רצון זוהם. בן אדם, הוא יצא מהכלים והוא רוצה לעשות את הדבר אשר אין לעשות אותו. זה האבון, וכמובן שהאבון הזה, העיוות הזה, והוא תופס את האדם בנפשו, בא לידי ביטוי מעשי, זה דבר קשה מאוד. הוא בעצמו יוצר את האדם למעוות, אבל ישרים דרכי השם, והמעוותים ניקה שלובה. ו... האדם המעוות, שכר עבירה עבירה. העבירה הזאת היא יוצרת אותו בעל מקדם חיכוך גדול עם המציאות האלוקית, הישרה. והתוצאה של החיכוך הזה זה העונש. זה המעשה, זה החטא, זה עונשו. אם כן ישנה כפרה. כפרה זה מלשון כופר ומלשון כפורת. ככה הרב מסביר. כופר זה שנותנים משהו בתמורה. כשאתה ממיר את הנטייה המעוותת, את הרצון המעוות, הזוהם, אתה ממיר את הנטייה הרצונית מכיוון אחד ומטה אותו לכיוון אחר, אז זה נקרא כאין כופר. במקום למטות לשם ברצון, למטות לטוב ברצון. וזה מהווה גם כפורת, מסך, מקיצה, בפני הדיסוננס, בפני חוסר ההתאמה של עצם מהלך הנפש, תכונת הנפש, הקניין הנפשי המעוות, העיוות הנפשי שנקנה כתוצאה מן העבור, והנה אותה הרצון המעוות אל כיוון אלטרנטיבי, רצוי שיהיה, איך אומרים, כמו שאומרים בפסיכולוגיה, התמרה, צריך לעשות התמרה. זאת אומרת, תתה את הנטייה מהכיוון הזה לכיוון הזה, אבל כדאי שזה יהיה באותה עוצמה. רק לכיוון אחר. אז זה יוצר, יוצר מחסה. יכול לתפוס מחסה לפני שטף הרצון הזוהם ותוצאותיו הקשות של מי שהוא זורם איתו. ובאמת משמעות הדברים שאמרתי פה זה התגברות כוח החיים השורשי שהוא שב לזרום באפיקו הישר, וממילא תוצאות העיוות אינם ניכרים. זה נקרא הכפרה. שוב, כפרה בקצרה, התגברות כוח החיים שנחסמו כתוצאה מהעיוות ההתנהגותי, העיוות הרצוני, וכשהחיים חוזרים לזרום במסלולם המקורי, העוצמתי, ישנה התעצמות של זרימת החיים ממקורה ישר, עד שהרושם של האופי הזוהם, סוטה נעלם, זה נקרא כפרה. מיתת צדיקים מחפרת על העולם. מה זה מחפרת על העולם? צדיק שהוא חי איתנו, אז הוא פועל טוב, הוא עושה מעשים טובים, הוא מחנך אותנו, הוא מהווה דמות מופת, הוא מלמד אותנו, כל מיני דברים אנחנו יכולים להפיק מהצדיק. אלא מה? הצדיק, כל עוד הוא כאן איתנו עלי אדמות, בהכרח שבאיזה מובן הוא גם מצומצם. הוא מצומצם לאזור המחיה שלו, לדלת המותר, לגופו, ולכל הסובבים אותו. כי באמת, מה שעושה את הצדיק לצדיק, הוא ככל שהוא כזה, כך הוא צדיק יותר גדול, זה ככל שאכפת לו יותר מן הכל. הצדיק ככל שהוא יותר כללי, כך הוא יותר צדיק. שאכפת לו לא רק מהמשפחה שלו, אשתו, הילדים, מכל המשפחה הרחבה, כל החברים. אצלו כל האומה הם חברים שלו. כל האנושות היא חברה שלו. כל בעלי החיים הם חברים שלו. הישות היא חברה שלו. קדוש ברוך הוא חבר שלו. חברים מקשיבים לקולך. ואהבת לרעך ולאביך שאל תעזוב כמוך. אז זה צדיק, סוד עולם. ככל שהוא יותר כזה, כך הוא יותר צדיק. ומכל מקום, כל עוד הוא בגופו, זה בהכרח שהוא יותר מודע למה שמתרחש באזור הגופני שלו מכל מרחב כל היש. מה שאין כן, כשמשתחררת הנשמה ממעשר הגוף. רק העיר בסוגריים, רק מי שתיעשה לו טוב, ומי שלא יטריד את עצמו במילה שאני אגיד, זה אותו דבר כמו סוד הקורבן. סגור סוגריים, לא מרחים. אבל כוח החיים עולה לשושו, משתחרר ממציאותו הפרטיקולרית, ובזאת, הנה, עולים הם למעלה בשורש החיים. איך אומרים בעברית של תפילה שורש החיים? צרור החיים. צרור מצרור החיים את נשמתם. קשר החיים. קשר חיים, אורגני אותו חיים. פה הרב קורא לזה שורש החיים. שורש החיים, הכוח המצמיח את החיים. זרם החיים הכללי. ועולים הם למעלה בשורש החיים, ועצם חייהם, החיים כפי שהם אינם מסומנים במסגרת הגבייה. השתחררו מעל המסגרת הגבייה. פה החיים הופכים להיות חופשיים. הם אינם פרטיקולריים, הם אינם מופיעים באופי הפרטי של הגוף הזה. ואז אופיים הנשמתי הולך ונצרר בכל. עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות החיים מעצים את זרם החיים הכללי. זו הכפרה. ועצמות חייהם מביא ערך כללי, לא ערך פרטי. כל עוד האדם חי בגופו, אז הוא פועל בצורה פרטית, קונקרטית, סגולתו, על אלה שהוא נפגש איתם. תגידו, הוא תמיד פועל בצורה סיגולית, מעבר למה שהוא פועל. ומכל מקום, בשעת מיטה והשתחררות מהמציאות הפיזית, הפעולה הסיגולית מתעצמת. זה מה שהרב אומר. ופועלים מביא ערך כללי, כללי לכל, וגם פירוש המילה כללי פה, זה לא כללי במשמעות כמותית לכל הדברים, אלא כללי נשמתי, שכל היש הוא צרור בצרור החיים, ובמציאות הזאת היא מתעצמת. נהר החיים הכללי קיבל פולס חדש של זרם חיים רענן, ונהר החיים הכללי המחיה את הכל, הוא מביא טובה וברכה אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. ולא רק בערכים ומובנים שליוו את ההיסטוריה הממשית של הצדיק. זה סוד מיתת צדיקים מחפר. יחידים הנספים בלא משפט כבשטף המלחמה, יש בהם את אותו עיקרון. כי גם כן, יש בהם צד שמצד פרטיותו הוא לא ראוי להכחדה. אבל הוא פה נצרר בצרור חיים הכניעי. והוא יסוד צדק. הוא יסוד שהוא ראוי להיות, הוא מתאים אל המציאות, הוא לא ראוי להכחדה. ומכל מקום, גופו הוא חד. ואז עולים הם למעלה בשורש החיים היחידים האלה, כמו צדיקים. יש להם דין של צדיקים בשדה עולם. לא משנה מה שהם היו בפועל בחיים. משנה שהם לא רשאים. אבל מספיק שהם לא רשאים, על מנת שהם צדיקים. המלחמה עושה אותם לצדיקים. תראו, לא מדובר פה על יהודים. בדווקא. יהודי מת על קידוש השם. מת במדי צהל. טוב, על זה אנחנו בכלל לא מדברים פה. כן, הוא בא לנסע את שמותם על שפתיים. זה הרוגי מלכות, אין כל מלאך ובריאה יכולים לעמוד מחיצתם. זה מחיצת רבי עקיבא וחבירה. זה, לא, לא. אנחנו עכשיו מדברים על מחירת העולם. כן. אנחנו לא יכולים לתאר כמה יהודים הוכחדו שלנו מלחמת העולם. מלחמת העולם הראשונה, השנייה. רק בתור לוחמים, תהיו גם הרצל, תראו שם. בצבא האדום, 200 אלף חיילים יהודים, 80 אלף חיילים פולנים יהודים. אנחנו, תבינו את המספרים שאנחנו לא יכולים לקלוט מה זה. כשאנחנו פה מסתובבים סעורים פה בימי הזיכרון שלנו, כמה נהרגו פה מתחילה הקמת המדינה? 22 אלף. תתפסו פרופורציות. מה זה עם ישראל בגולה? מה זה מלחמה? וזה עוד בתור לוחמים ולא אזרחים מושמדים וקהילות מושמדות ואושוויצים. ועל אלה שלא היו רואים להיכחד, הם כולם צדיקים. אם מתו על קידוש השם? לא. אבל ירגו אותם בתור חיילים רוסים, בתור חיילים צרפתים, חיילים גרמנים, אני לא יודע. אבל הם צדיקים. יחידים. זאת אומרת, אני לא מדבר אם הם היו באמת צדיקים. אני אומר, בוא נגיד שהם לא היו צדיקים. הם לא היו רשאים. לא, במקום שהם רק לא היו רשאים, הם צדיקים. ומצד שוב, המבט הענקי שבו אנחנו עוסקים פה עכשיו, בגובה העליון שבו אנחנו עוסקים, מבחינה הזאת, גם זה טוב. גם זה טוב, גם זה גורם להתבשמות העולם, וכל התור נשמע בארצנו, וזה מה שמעורר, זאת אומרת, זה דבר אחד עם התעוררות, כוח משיח. זה מה שאני מנסה לומר. כן.
לא צריך את
התנאי
שהם לא
ירושעים. כי אז זה שמחה. טוב מאוד. אז אנחנו יודעים למה אנחנו שמחים. לא צריך את הרב. פשוט, ראשים נספים. אז זה תזמיר, טוב. ועבודות שמחינה. לא בשביל זה לא צריך את הרב. אבל פה הרב מסביר לנו שאפילו שהם לא ראשים, אז יש בזה טובה וברכה. יש בזה ערך כללי לטובה ולברכה, אל כלל בניין העולם, בכל הרחב ומובניו. שוב, אין פה שום עניין לבוא ולהגיד את זה בניחום אבלים. זה לא מה שאומרים בניחום אבלים. אלא אם כן, אם אתם יודעים חכמים גדולים, ואז יודעים את זה. כן.
זה ההשפעה שלהם על העולם, זה קצת סגולי או קצת נכפל שרואים את זה?
הם קצת סגולי. שאולים ממעלה בשורש חיים, בעצמות חיים מפי, תבואה ברוכה לעולם בכל רחב ומגונב, זה בדיוק סגולי.